ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף סמך ת'. השיעור מבוסס על דף קמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מפרק חדש, פרק 10, יוחסין, פרק אחרון של מסכת קידושין, שבולט נמצא בדף סמכתת עמוד א' בשליש האחרון של הדף. 10 יוחסין עלו מבבל, וכאן המשנה רושמת 10 כהני, לוי, ישראלי, חללי, זה חללים, כהן שנשא מי שאסורה לו, למשל גרושה, הבן נקרא חלל, גרי, גרים, וחרוי, חרוי זה משוחרר, עבד משוחרר, ממזרי, נתיני, שטוקי ואסופי. הגמרא תפרש מה זה שטוקי, מה זה אסופי. ממשיך המשנה ורושמת אילו יכולים להתחתן עם אילו. כהני, לוי וישראלי מותרים לבוא זה בזה. לוי, ישראלי, חללי, גרי וחרוי מותרים לבוא זה בזה. גרי וחרוי, ממזרי ונתיני, שטוקי ואסופי, כולם מותרים לבוא זה בזה. למשל, אנחנו רואים כאן שגר יכול להתחתן עם ממזרת, והסיבה לכך נראה שממזרים הם עשויים לבוא בקהל. מה שמוגדר כקהל אסור להתחתן עם ממזר, אבל גרים אינם מוגדרים כקהל. רש"י בשורה רביעית על המשנה, גרי וחרוי, ממזר וכו' מותרים לבוא זה בזה דקסבר. התנא כאן סובר קהל גרים לא יקרי קהל, ולא עוזרו ממזרים לבוא בקהל גרים, אבל לוויים, ישראלים, ישראלים בממזרי לא. ושטוקי ואסופי, מה הם? שהם ספק ממזרים הם, ומותרים להתערב בממזרים. כדמר בגמרא, בקהל ודאי הוא לא יבוא, מה שהתורה אומרת, ממזר לא יבוא בקהל השם, הוא לא יבוא בקהל ודאי. בקהל ספק יבוא ממזר, והסופי לכן מותרים לבוא זה בזה. ממשיך המשנה, ואלו הם שטוקי, כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו. הסופי, כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו. אבא שאול היה קורא לשטוקי בדוקי. ושוב פעם נסתכל ברש"י, ואינו מכיר את אביו, וכשקורא פלוני אבא אמו משת כתו. הגמרא, 10 יוחסין עלו מבבל. המילה עלו, זה מה שתופס את הגמרא כעת. ובשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מקורות שירושלים גבוה מכל ארץ ישראל. 2. בארץ ישראל גבוה מכל הארצות. הביטויים האלו, גבוה מן הסתם, לא מתייחס למשהו גיאוגרפי, פיזית באדמה, אלא למשהו אחר, נקרא לזה משהו רוחני. בשוליים ממול כתבנו פסוק שיופיע כעת בגמרא, אבל אנחנו רצינו להכיר את הפסוק במלואו מספר דברים, פרק י"ז, פסוק ח'. עוד מעט נקרא ביחד את הפסוק, רק נתקדם טיפה בגמרא. מאי איליה דתני עלו מבבל. למה התנא בחר דווקא בביטוי הזה? ניתני הלכו לארץ ישראל, שעשרה יוחסין, בזמן אנחנו מדברים, ולא אמרנו את זה מקודם, אבל בזמן עזרא הסופר, שגם נקרא זמן של שיבת ציון אחרי גלות בבל, אחרי 70 שנה בגולה, הם חזרו לארץ ישראל. אז במקום להגיד עלו מבבל היה, אפשר גם לכתוב הלכו לארץ ישראל. הגמרא עונה מילתא אגב אורחי כמשמע לן. כלומר, אתה צודק, בעיקרון אם אתה רוצה לתאר מי הגיע ואיך הגיעו, אפשר היה לכתוב הלכו לארץ ישראל, אבל התנא רצה להרוויח עוד משהו על הדרך, זאת אומרת, אגב אורח, על הדרך אפשר גם להסביר שהם הגיעו מבבל, אבל גם להרוויח עוד משהו, וזה נראה עוד מעט. כפי שאמרנו מקודם, הוספנו בשוליים פסוק, והנה הפסוק: כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. אם יש איזושהי דבר שצריך ליבון הלכתי, אפשר להגיע בסופו של דבר אל הסנהדרין שישבו בארץ ישראל, ובתוך ארץ ישראל בירושלים בבית המקדש. אז אמרנו שזה שהתנא בחר בביטוי עלו מבבל, אנחנו לומדים משהו על הדרך, כדתניא, ממשיך הגמרא: וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, מלמד שבית המקדש ששם ישבו הסנהדרין, או שאמרנו ששם היו מלבנים את ההלכות שהיו בספק או במחלוקת, אז הם היו מגיעים אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, זה הבית המקדש. וזה מלמד מזה שכתוב ועלית, מלמד שמה? שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוה מכל ארצות. בשלמה בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, היינו דכתיב, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', דברי ריבות בשעריך, זה בארץ ישראל, וקמת ועלית. אז מכל נקודה בארץ ישראל, כדי להגיע לירושלים כתוב ועלית. אז זה מה זה מלמד? שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. אלא ארץ ישראל גבוה מכל הארצות מנלן, לא ראינו את זה בפסוק הזה, תכתיב פסוק אחר, ואנחנו נביא פסוק, וגם סימנו שהפסוק, הציטוט פה זה בערך חמש שורות פסוק, וזה פסוק מירמיהו פרק חפגינו פסוקים זין וחט: לכן הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדחתם שם. אז כדי להגיע מכל הארצות לארץ ישראל, מה התיאור? תעלו מכל הארצות האלו לארץ ישראל, סימן שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. שואלת הגמרא: מה עיר ידתני עלו מבבל, נתני עלו לארץ ישראל? עוד סוג שאלה של דיוק לשון בתנא, למה המשנה אמרה עלו מבבל? היו עם אמא ללמד שארץ ישראל ובית המקדש הם גבוהים מכל שאר מקומות, אפשר להגיד עלו לארץ ישראל. למה הדגש פה על היציאה מבבל? מסי אלי לרב אלעזר, דיאמר רב אלעזר: לא עלה עזרא מבבל עד שעשה את בבל כסולת נקייה ועלה. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י מה הדימוי, יש כאן משל, יש נמשל, מה זה סולת נקייה לענייננו. ואז רש"י מפרש שורה רביעית: מסייל רב אלעזר דנקת תנא דידן לישנה לאשמעינן שכל עצמו של עזרא לנקות את בבל נתכוון, לפי שראה אותם שנתערבו בהן. תאובת, תאובת, איך אומרים, יוחסין, כאילו שהם מיוחסים, כמו כהנים, לוויים, ישראלים, כשאנחנו מדברים על ייחוס, הכוונה שאין איזושהי חשש שפסול ברקע, ויש כאלו שלא היה ברור שהם מיוחסים, אלא שנוצר ספק ברקע של אנשים מסוימים. אז זה מה שראה המציאות באוכלוסיית היהודים בבבל, וראה שהיו חכמי הדור עולים אמו. חכמי הדור הם אלו שאחראים על שמירת הייחוס של העם, אבל הם עוזבים את בבל לכיוון ארץ ישראל, ואין עוד בבבל שיתעסק לבדוק בהם יחסן. לא אמרתי, אבל אני חושב זה היה ברור מהמשנה עצמה, שהשגחה על ייחוס מאוד חשוב לשמירת עם ישראל. יש לנו גדרים, כהן יכול להתחתן עם אלו שהם גם מיוחסים, אבל לוויים ישראלים, למרות שיש להם יותר מרווח עם מי שהם יכולים להתחתן, אבל לא יכולים להתחתן עם ממזרים וכאלו שהזכרנו במשנה. אז כדי לשמור על, איך אומרים, טהרת עם ישראל, צריך אנשים שישגיחו על כך, ואם אין אנשים שישגיחו על כך, כמו המצב כאן שהחכמים עזבו את בבל, אז מה עשה? עמד והפריש פסוליהן והוליכן עמו. זה מה שעזרא עשה, הוא סינן, הוא הפריש את אלו שהם מפוקפקים מבחינת ייחוס, והוציא אותם מבבל, הביא אותם יחד איתו לארץ ישראל, והדור שראו הפרשתם הכירו בהם ולא חשש שיתערבו בהם אלו הפסולים העולים. ולדורות הבאים, נמי כיוון דאמר מור, לשכת הגזית הייתה שם, ששם היו יושבים מייחסי כהונה לוויה בכל יום, מזר זהירי בפסולי. גם בארץ ישראל היה מנגנון כדי לשמור. אנחנו חוזרים לגמרא בנושא בשוליים. כתבנו מחלוקת אביי ורבה בהסבר דינו של רב אלעזר, לא עלה עזרא מבבל עד שעשה כסולת נקייה, הפריש את הפסולים והשאיר בבבל רק הכשרים. אז הזכרנו מחלוקת אביי ורבה בנושא. הנה איתמר אביי אמר עלו מאליהן תנן, לגבי הפסולים שעזרא הפריש, שהיה מספיק לעזרא להפריש אותם, והם עלו מאליהם. רב אמר העלום תנן, העלום כלומר על כוחם, וכמפלגי בדרב אלעזר. דיאמר רב אלעזר, לא עלה עזרא מבבל עד שעשה כסולת נקייה ועלה. אביי לת לי דרבי אלעזר, לפי רב אלעזר היה משמע שעזרא דאג לכך שבבל יישאר כסולת נקייה. אז לפי אביי לא כן הדברים, הם עלו מאליהם, לא מכוח הכריח של עזרא. רבה איתלי דרב אלעזר איבא את אימא דקולי אמא אית להו דרב אלעזר, שגם אביי מסכים לדבריו של רב אלעזר. ואחר בהר כמפליגי מור סובר איפושי אפושינו ומנפשיו סליקו, שעזרא היה מספיק לא להפריש אותם, ובכך אנשי מקומם הכירו בהם ולא התערבו עוד, וזה הסולת נקייה, בעצם ההפרשה, הוא השיג את המטרה הזאת, ומהנפשי הוסליקו. אבל לגבי עלייה לארץ ישראל, הם עלו מעצמם, כדי שהם יגיעו למקום שלא יכירו בהם. ומור סובר, בעל כוחיו, זה רב אומר, בעל כוחיו עסוקינו. בשלמה למד ימר עלו, היינו דימר רב יהודה משמואל, כל ארצות עיסה לארץ ישראל, וארץ ישראל עיסה לבבל. אלא למען דאמר העלום מידע ידינו, למה ארץ ישראל נחשב עדיין עיסה, כי עיסה זה תערובת. אז לפי, נחזור על זה עוד פעם, לפי הבעיה שהם עלו מעליהם, אז עדיין קיים מצב שבארץ ישראל יהיה תערובת, וזה המשל בגמרא, עיסה. כי עיסה, איך עושים עיסה? על ידי זה, על ידי כך שמעלבים מים, קמח, מלח ביחד, מעלבים את הכל ליצור עיסה. אבל לפי רבה שהעלום, למה ארץ ישראל נחשב עיסה? הרי כולם ידעו מי פסול, מי יש בו ספק ומי מיוחס. הגמרא עונה, נהי דיאדי להודרה, לאותו דור, נכון, היה ברור מי המיוחס ומי לא, לדרה אחיני לא ידי. אבל בהמשך הדורות זה נפך להיות לא ברור, ולכן אפשר להגדיר ארץ ישראל לגבי בבל שלא נשאר שם פסולים, ארץ ישראל עיסה. בשלמה למד ימר עלו, שהם עלו מאליהם ולא העלום, היינו דכתיב, הפסוק אומר, עזרא הוא הדובר, והקבצם אל הנהר הבא אל אהבה, ונחנה שם ימים שלושה, ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם. אז הוא היה צריך שלושה ימים כדי לבחון מי נמצא, כי סך הכל הוא רק הפריש אותם בבבל והם עלו מעליהם, לא היה ברור לעזרה מי נמצא ומי לא. אלא למען דאמר העלום המזרזעי, הוא ידע מי עלה ומי לא. אז מה הצורך להבין הבא מה זה שלושה ימים? תשובה, נהי דאזעור בפסולים, הוא נזהר ושמר להפריד את הפסולים מהשאר, אבל בקשרים לא יזהור. אנחנו נסתכל ברש"י בדיבור המתחיל, ואבין הבאם מי היה ומי לא היה. שמע מינה, לא ידע עזרא מי עלה עמו ומי לא עלה עמו, וסבור שהיו שם לוויים קשרים, ולא מצא ראויים לעבודה אלא מאותם שקצצו בהונות ידיהם בשיניהם, ואמרו איך נשיר את שיר השם במזמור על נהרות בבל, בתהילים פרק ק"ז, שאמר להם נבוכדנצר, שאו לנו משיר ציון. עמדו וקצצו בהונות ידיהם בשיניהם, ואמרו לו איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר. לא נשיר לא נאמר, אלא איך נשיר, אין לנו במה למשמש בנימי הכינורות. מאותן עלו, ומן הקשרים לא מצא, לפי שהיו יושבים בבבל בשלווה, והעולים בירושלים היו בעוני ובתורח המלאכה ובאימת כל סביבותיה. והנח לוי דקטן מבריתין, שהם עלו, מהנח דלו חז, לא היו ראויים לעבודה, היו עבודת בית המקדש, האחריות על כלי שיר. אנחנו חוזרים לגמרא. קני לוי וישראלי, מנהלן דסליקו, מניין לנו שהם עלו? תכתיב, וישבו הכהנים והלווים ומן העם, והמשורים והשוערים והנתינים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. אז אנחנו רואים כאן, וכתכבנו כהנים, לוויים, ישראל, הם היו בערים, בארץ ישראל. חללי, גרי וחרורי. חללי, מנהלן, מניין שחללים עלו עם עזרה לארץ ישראל. דתניה, רבי יוסי אומר, גדולה חזקה. עכשיו אנחנו נתייחס למשמעות של הביטוי הזה בהמשך, לא באופן מיידי, כי אנחנו רוצים להתמקד בחיפוש מקור שחללים עלו. אחר כך נתייחס מה המשמעות של גדולה חזקה. קודם כמה פסוקים מספר עזרא, פרק ב', פסוקים על סמך א' עד סמך ג', שנאמר: ובני הכהנים, בני חוויה, בני הקוץ, בני ברזילי, אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי, אשר אישה, ויקרי על שמם. אלה ביקשו כתבם המתייחסים, ספר יוחסין, ולא נמצאו, ויגואלו מן הכהונה. כאן כבכבנו את זה, ומכאן אנחנו לומדים שחללים עלו. יש רש"י שסומן אצלנו עם כוכבית באמצע שורות הרחבות, אף כאן, אלמה מדכתיב, ויגואלו, שמה מינה נתחללו מן הכהונה, והיינו חללים. אז זה מה שחיפשנו. ממשיך הגמרא, פסוק סמך ג', ויאמר התירשתא. תירשתא זה נחמיה, נחמיה בן חלחליה, שגם היה ממנהיגי הדור עם עזרא. ואז הוא אמר להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן ואורים ותומים. ואמר להם, הרי אתם בחזקתכם. כאן אנחנו מתחילים להתייחס למה שנאמר בהתחלה, גדולה חזקה, ומה הייתם אוכלים בגולה, בקודשי הגבול, כדיינו תרומה. אף כאן נמי גם בארץ ישראל, בקודשי הגבול. אנחנו נחזור כאן על העניין של חזקה, דרך מה שכתבנו בכותרת, בשוליים הנושא, מכוח חזקה. גם הכהנים שלא היו מיוחסים היו ממשיכים לאכול בתרומה כשהגיעו לארץ ישראל. עוד נקודה שנראה בהמשך הגמרא בעניין מעלין מתרומה, מזה שאומרים אדם אוכל תרומה, ליוחסים, להגדיר אדם ככהן מיוחס. 3. להסביר הביטוי גדולה חזקה שאמר רבי יוסי. אנחנו נסכם מה שראינו פה במקור של רבי יוסי, שחללים עלו, וגם היה אמירה שהסמך חזקה שהם היו אוכלים תרומה בבבל, נקרא לזה תרומה דרבנן, כי בבבל אין חיוב תרומה דורייתא, אז מכוח החזקה הם המשיכו למרות שלא היו מיוחסים. למרות כך הם היו אוכלים בתרומה בבבל, נקרא לזה בחזקת כהנים, אז המשיכו בארץ ישראל. הגמרא ממשיכה: ולמן דאמר מעלים מתרומה ליוחסין. הסוגיה הזאת מופיעה במוזכר בכמה מקומות בש"ס. רש"י מכוון למסכת כתובות, שאם אתה רואה אדם אוכל תרומה, אתה יכול להיות בטוח שהוא מיוחס. אומר רש"י, מעלין מתרומה ליוחסין, הרואה כהן אוכל בתרומה במקומו, אין צריך לבדוק אחריו ביוחסין, ונושא כהן ביתו, דהיינו בת ישראל שהיא מיוחסת. הני, כיוון דאכלי בתרומה, אלו שעלו ואמרנו שלא היה להם ייחוס, לא היה ספר יוחסין, והם המשיכו לאכול בתרומה, עתי לעסוקינו, יגיע מצב שמעלים אותם להיות מיוחסים. ומאי לא חש לה נחמיה דלא לעסוקין, למה נחמיה לא חשש מפני זה ומפני הסכנה, החשש אם ממשיכים לאכול יעלו אותם לחזקת מיוחסים בזמן שלא היו כאלו. אז זה שאלת הגמרא. נקרא עוד פעם: ולמד ימר מעלים מתרומה ליוחסין, הני דאחו בתרומה, אלו שכפי שאמרנו מקודם אכלו בבבל וימשיכו לאכול בארץ ישראל, עתו לעסוקינו, יבואו להעלות אותם לדרגה של מיוחס. ואמרנו שאלו שעלו יש כאן תערובת של ייחוסים באותו עלייה לארץ ישראל. הגמרא עונה, אין בעיה, שאני התם, בארץ ישראל זה שונה, דרעה חזקתיו. מאחר שאלו שנכון אכלו תרומה בבבל יאכלו תרומה בארץ ישראל, אבל הם לא יקבלו מהקורבנות, הם לא יהיו אוכלים בקורבנות כשאר הכהנים שהיה להם ספר יוחסין. ומאחר שההבדל הזה נראה לכולם, יבינו שאלו לא מיוחסים וימנעו מלחתן ביתם המיוחסות להם. רשי כותב, שאני התם דרי החזקתיו, לא יצטרך למחש להי, למה שאמרנו מקודם, דכיוון דשאר כולם אוכלים בקודשי המקדש והם נגועלו מהם, הורה חזקתם ויש בהם עקר, ולא עתי לעסוקים, ולא יבוא להעלות אותם לדרגה של מיוחס. חזרה לגמרא, ואלה מי גדולה חזקה, וכאן רשי מסביר, ואלה דכיוון דלקה למגזר מידי, אין פה סיבה להטיל איזושהי גזרה, מי גדולה חזקה דאמר רב יוסי, מי רבותה, מה החידוש? לא היה לא לומר אלא מניין לחזקה מדקמר גדולה רבותה אשמן. כאן יש תמון במילה הזאת חידוש, דאף אגב דאיקה צד איסור אשתה תפי מעיקרה. עכשיו יש פה בארץ יש צד איסור יותר ממה שהיה בבבל, סמכין על הלך, אנחנו סומכים על החזקה. אז השאלה איך זה בא לידי ביטוי למה שלמדנו ליעל. הגמרא עונה, וזה גישה ראשונה, דמי עיקרה ושהם היו בבבל אכול בתרומה דרבנן, בתרומת חוץ לארץ. החיוב או הציפייה שאנשים יפרישו תרומות ומעשרות בחוץ לארץ זה מדרבנן, ולבסוף שהגיעו לארץ ישראל אכול בתרומה דורייטה, כי בארץ ישראל ההפרשות הם מדורייטה. ויבאיתמה לעולם אשתה נמי, גם בארץ ישראל בדרבנן אכול בדורייטה לא אכול, דהיינו הם אכלו תרומה מפירות וירקות אבל לא תרומה מדגן תירוש ויצער שזה מדורייטה. וכי מסכינן מתרומה ליוחסין, מה שאמרנו מקודם שמעלים מאכילת תרומה לגדר של מיוחס מדורייטה, זה אך ורק אם רואים אדם אוכל תרומה דורייטה מדרבנן, אבל מאכילה של תרומה דרבנן לא מסכינן, לא מעלים מזה להיות מוגדר כמיוחס. היחי שוב פעם השאלה מתוררים, אם בבבל אז אכלו תרומה דרבנן, בארץ ישראל אוכלים תרומה דרבנן, לא מעלים מתרומה ליוחסין מאכילת תרומה דרבנן, מהי גדולה חזקה? תשובה, דמעיקרא כשאכלו בבבל לקה למגזר משום תרומה דורייתא, היו רחוקים מארץ ישראל אז אכלו תרומה שהוא היה בגדר תרומה דרבנן, ולא חשש שמה יבוא לידי אכילת תרומה דורייתא. ובסוף אבל בארץ ישראל מה אמרנו? שהם יאכלו בתרומה דרבנן, אבל אף אגב דאיקה למגזר משום תרומה דורייתא, אם אוכלים תרומה מפירות וירקות מה מונע מהם מלאכול תרומה מדגן תירוש ויצהר, ובכל זאת התירו להם לאכול תרומה דרבנן, בדרבנן אכלו, בדורייתא לא אכלו. וזה מזה שהתאונו להם, למרות שהם במקום באזור שקיים חשש שיוכלו בתרומה דורייתא, ובכל זאת התאו, זה מכוח החזקה, וזה הכוונה גדולה חזקה. שואלת אומר, והכתיב, ויאמר התרשת עליהם אשר לא יוכלו מקודש הקודשים, בקודש הקודשים הוא דלא יוכל, הכל מידי נכון, כולל תרומה דורייתא. אז מה אתה אמר, אמרת מקודם שבארץ ישראל גם לפי האי בעיתם המספר 2 שגם בארץ ישראל אכלו רק בתרומה דרבנן, מהפסוק הזה משמע שרק מקורבנות אלו שלא היו מיוחסים נמנעו מאכילה, אבל תרומה דרבנן כן אכלו. הגמרא עונה, אחי כמה, בואו נבין את הפסוק בצורה אחרת. מה זה מקודש הקודשים? לא מידי דמיקרי קודש, דהיינו תרומה, ולא מידי דמיקרי קודשים, דהיינו קורבנות. והגמרא מפרטת, כשהגיעו לארץ ישראל לא אכלו לא מידי דמיקרי קודש, דהיינו תרומה דכתיב. איפה רואים שתרומה נקרא קודש? וכל זר לא יאכל קודש, פסוק הזה נאמר בתרומה. ולא מידי דמיקרי קודשים, דאמר קרא בעניין החזה ושוק שמפרישים מקורבן שלמים ונותנים לכהן, זה עניין של קורבנות. אז מה כתוב? עובד כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ושוב פעם אמרנו, הפסוק הזה בעניין קורבן, בת כהן כשהיא בבית אביה היא, או כמובן נשואה לכהן, יכולה לאכול מהחזה ושוק שמקבל הכהן, אבל כי תהיה לאיש זר, כשהיא מתרתנת עם אדם שאינו כהן, אז היא מפסיקה מלאכול ממה? בתרומת הקודשים. ואמר מור, מה זה תרומת הקודשים? המילה תרומת במורם, כך מופרש במורם מן הקודשים. אנחנו ממשיכים לדף עין, לא תאכל. אז מכאן רואים שהם אלו שעלו על פי הציווי של נחמיה שהתיר שתה, הם לא אכלו לא רק בקורבנות וגם לא בתרומה דאורייתא. עד כאן שיעורנו להיום.